טוב, אז שלום וברכה לכולם, לכולם. ערב תענית אסתר, ערב פורים. א', מתנצל על יום ראשון שלא זכיתי, אבל ברוך השם ונהפוך הוא, בעזרת השם, הכל 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 לטובה, לרפואה, לגאולה, לשמחה שלמה, מרבים בשמחה. אני אכנס מיד, רק אני רוצה להקדיש את השיעור הפעם לחיים שמחים. קודם כל, איצי גולן, שלא נמצא עכשיו, הוא נמצא בבר מצווה של נכדו, אז לזכותו של הנכד הבכור, יאיר הצדיק והמתוק, יאיר בן עקיבא חי ונורית, שיגדל לתורה ולחופה ולמעשים טובים, וזה בו זמנית גם היורצייט של אמו, של איציק, שנפטרה בהיותו ילד קטן ממש ממש, רבקה בת נפתלי. ואני מבקש הפעם רשות להקדיש את השיעור לחיים. תמיד מקדישים לזקנים. אז השבוע אני זוכה לימי ההולדת של שלושת בניי הגדולים, קודם כל של הרב צבי, שהיה בי"א אדר, הוא בן 40, אז זה לא נעים, אז זה התחיל להתחשב בזקנים, ושל אחיטוב חיים, שיהיה בשבוע הבא, ושל יהודה שיהיה מחר. אז באמת, שיזכו לשמחה גדולה, ובראש ובראשונה באמת קודם כל לצבי, וגם לכן על, חוץ מזה שזה 40 השנה, זה גם 20 השנים של נישואיהם, וזה יהיה קשור לשיעור, בהמשך תבינו למה. אז פעם מותר להקדיש ככה לשמחה, להלאה, נכון? לפי החוק, בסדר? אז כך צריך. יופי, הדברים לא קשורים לדברים שדיברנו אנחנו, בינינו שם, ככה עם חן, עם צבי, עם כולם, אנחנו נגיע לכל הדברים עוד מעט. אנחנו בערב פרשת תצווה ובערב פורים, אנחנו הולכים לעסוק בפורים, כל העסק הולך להיות בפורים ובמגילת אסתר, אבל אני אתחיל בפרשת תצווה במשפט אחד שנחזור אליו בסוף. החצי הראשון של פרשת תצווה עוסק בלבושים הגדולים, נכון? הלבושים, 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 הלבושים. והלבושים האלה צריכים להיות לכבוד ולתפארת. אתם יודעים שחזל אומרים בגמרא שהחשברוש לבש את כל הלבושים שלו יקר תפארת גדולתו, אתם זוכרים? הוא רצה להראות את כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. אתם יודעים מה אומרים חזל? שהוא לבש בגדי כהן גדול. הוא לבש בגדי כהונה. אגב, גם המרכיבים של הדברים שהיו שם, גם אם הם לא היו כלבושים אלא כמצעים מלמטה או מלמעלה, הכל היה חור, אתם זוכרים את המילים? כרפס ותחלת, נכון? אחוז וחבלי בוץ וארגמן. מי שאגב יספור שם פעם את כל הספירה של הדברים, יש שם 13 דברים, ממש מקביל לתחילת פרשת תרומה. זהב, כסף, נחושת, תחלת, ארגמן. מאוד מעניין. דיברנו בזה, ואני רוצה טיפ-טיפה רק להקדיש איזה שנייה אחת, אחשוורוש הוא לא המלך הראשון שחשוב לו לקחת, לא הראשון ולא האחרון, שאת ניצחונו הגדול והמטופש בשלב מסוים, אבל את ניצחונו הגדול מראה בלקיחת כלים ובגדים מבית המקדש. וכלים מכלים שונים. זוכרים את תחילת המגילה? ואת השינוי במנגינה, וכלים... כלים שונים, נכון? הוא לא היחיד. המיוחד אצלו זה שאחר כך מי שמתלבש בלבושים מיוחדים זה מרדכי. ומרדכי יצא מלפני המלך, עוד נגיע לזה, נכון? אגב, תשימו לב, הוא לובש לבושים בעצם עם אותם פריטים. תכלת, וחור, תכריך בוץ, ארגמן, יש לו אתרת זהב גדולה, שזה מתוך הזהב והכסף, הוא לוקח דווקא את אתרת הזהב הגדולה, וננסה בהמשך לחשוב למה, עוד נדבר. אבל אני אשקיע בזה חצי דקה בלבושים ובכלים האלה. על פניו לנו נראה דבר כזה צדדי כזה, לא? זאת אומרת, חשברוש מולך על 127 מדינות, מה שהוא צריך זה את הבגדים של הכהן. אבל מי שיסתכל בספרי מלאכים וירמיהו, אחרי זה בדניאל, יראה שזה דפוס חוזר. כשמגלים את דלת העם, בתוך התיאור איך מגלים את העם ולוקחים את צדקיהו והורגים את היהודים וגולים אותם ומגלים אותם, לא שוכחים לפרט את הפסוקים של איך לוקחים את העמודים מהמקדש ואת הכלים, ועוד פעם הבגדים, ודניאל, שהוא נמצא אצל נבוכדנצר ובלשצר, תמיד יש איזה משהו כזה מסביב לכלים ולה... אפילו מי שראה פעם את שער טיטוס, בפועל או שלא בפועל, ראה את הכלים. אתם זוכרים את התמונה הנוראית הזאת? של האבל עם הכלים, עם המנורה, עם כל ה... וזה באמת מטמיע ומחייב הבנה גדולה, זה כמובן אומר לנו שאנחנו צריכים להבין את עומק העניין של הכלים והלבושים, אבל לא לחינם פורים ותצווה בהשגחה פרטית, הם תמיד ככה ביחד, הרבה פעמים לפחות ביחד. התחפושות, הבגדים, הלבושים, הלבושים שמרדכי יוצא. לכל זה ראי ואהוביי, אני אגיע בהמשך, אבל אני הבטחתי פורים. ולא נדבר על לבושים עכשיו, אנחנו נדבר על פורים, אבל אנחנו נתחיל לדבר על פורים מנקודה הכי פשוטה, הכי יסודית, ממש לימוד פשוט במגילת אסתר, שנדמה לי שאנחנו מפספסים אותו. מאוד מאוד פשוט. טוב, אז אני ראיתי שעמנואל השתיק את כולם. אז אם הוא השתיק את כולם, אז אי אפשר להתחיל לשיר. אבל אם היה אפשר, והיינו מתחילים לשיר עכשיו שני שירים, ומרדכי יצא, או ליהודים, ליהודים, הייתה אורה, נכון? אלה השירים המרכזיים. אז אני אשאל אתכם שאלה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. מתי? נו, תשובה פשוטה. בפורים, מה זה מתי? נכון? נו, אז באיזה תאריך? בפורים, ביוד א', בתתוו, נכון? כשניצחו, ביוד ג', נכון? ומתי מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, אה? גם, נכון? כי העיר שושן צהלה ושמחה. והעיר שושן צהלה ושמחה, מתי? אה? בפורים, נכון? כשניצחו. נכון? אז בואו, מי שיש לפניו מגילת אסתר, מי שאין לפניו, אם יהיה לפניו זה טוב, אם לא, יסמוך עלינו. בואו נפתח רגע את המגילה מחדש, ונגלה תגלית שהנפלא שבה זה שהיא פשט, 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 אבל היא הפיכת עולם, היא שינוי של הכל. מה אתם אומרים? אם לא שומעים אותנו בג'נבה, אז כשתולים את המן צריך לשמוח או לא? לא שומעים אותנו בג'נבה, צריך לשמוח? צריך לשמוח. כשתולים את הסרט מהמן? אז זה בסדר שתהיה אורה ושמחה וססון ועיקר. אבל בוא נזכר במה קרה. מגילת אסתר, אני מתחיל תקציר מהיר. יש תאריך מאוד חשוב בכל מגילת אסתר, שהוא התאריך, ונדמה לי שעליו אף אחד לא מדבר. מגילת אסתר בנויה משלושה תאריכים מרכזיים. פסח, של שנת הגזרה, פורים, שנה הבאה של ונהפוך הוא, ותאריך הכי חשוב באמצע. איך אומרים אצלנו? Please wait. בואו נתחיל. בפרק ג' במגילה, מציע המן את ההצעה הנוראית שלו, הוא מסביר למלך על העם הזה, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, ובפרק ג' בפסוק י' התוכנית מתחילה להתבצע. אני קורא ברשותכם את הפסוקים המפורסמים האלה מפרק ג' פסוק י' ואילך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, הסרת הטבעת, ויתנה לאמן בן עמדתה האגגית צורר היהודי. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו. יש תאריך? תאריך מדויק, נכון? מי שזוכר טעמים במגילת אסתר, זה זרקה סגול. בשלושה עשר יום בו. זה תמיד גם נשמע ככה, התחלה של משהו עצוב כזה. ויכתב ככל אשר ציווה, זה מונח, מונח המן. אל החשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתום בטבעת המלך. ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך. באיזה יום רצים הרצים? נו, נהיה איתנו בתאריכים, באיזה יום הם מתחילים לרוץ? י' ג' ניסן. נכון? י' ג' ניסן. קדימה. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל זה. אותם טעמים, טעמים שמתחילים את המרוץ הגדול אל הפתרון הסופי, חס ושלום. להיות נכונים, להיות עתידים ליום 13, לחודש 12 וחודש אדר. תנסו אתם לתרגם את המושג של 127 מדינות, כשרצים והחשדרפנים ופחות, כל ראשי הערים, כל ראשי המחוזות, כל ראשי המטות, כל העם, כל העמים, צריכים לרוץ ולהתחיל עכשיו, ונותנים להם 12 חודשים להפנים. מה עושים ב-12 חודשים האלה? מכינים את הגטאות, מחנות הריכוז, את תודעת הקהל, נכון? הרצים כבר יצאו מבוהלים בדבר המלך, פסוק תדבר. פסוק י' ד' עוד, פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, מה זה להינתן דת? חוק, נכון? דת, חוק. בניגוד לעם הזה שדתיהם שונות, אתם זוכרים? העם הזה דתיהם שונות ודתי המלך אינם עושים, ועכשיו שולחים את כל הרצים בדת לשושן הבירה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, הדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות, נו, העיר שושן נבוכה. מה קורה אז? עכשיו באים שלושה פרקים, אולי ארבעה, ארבעה פרקים, שכל ארבעת הפרקים האלה עוסקים בשלושת הימים הבאים. זה ארבעה פרקים על שלושה ימים. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא לובש שק ואפר, נכון? אני את הכל אומר מהיר מאוד, אמת, אסתר, התח, לך כנוס את כל היהודים, נכון? ונכנסים לצום של שלושה ימים. מהם הימים? י' ד', ת' ו', ת' ז'. ליל הסדר בתוכם, נכון? צמים, אין ליל הסדר. אמת? בת' ז', ביום השלישי, בת' ז', ביום השלישי, אני כבר קפצתי לפרק החמישי, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. לפי התוכנית שלה, נכון? היא נוגעת בראש השרביט, המלך, מה שאלתך, ובתת זין, משתה ראשון. אסתר מבקשת שגם מחר. ביוד זין, המשתה השני, בלילה שבין תת זין ניסן, ליוד זין ניסן, הכל בפסח. בלילה שבין תת זין ליוד זין, מה קורה? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. הכל בכל המועד, נכון? קדימה. המן בתת זין, סליחה, ביוד זין, לפני המשתה השני, לוקח את מרדכי על הסוס, הכל בפסח, נכון? והמן והמלך מגיעים אל המשתה אשר עשתה אסתר. שם שואל המלך מה הסיפור, היא אומרת לו האיש הרע הזה, חרבונה אומר שיש עץ, ותולים את המן. אז מתי תלו את המן? י"ז ניסן, חול המועד פסח. נכון? מצוין. אבל חבר'ה, יש פה בעיה מעניינת. תלו את המן בי"ז ניסן בפסח, ומה קורה עוד? פרק ח'. מי שיש להם, שיסתכלו בפנים, מי שלא, אנחנו ממשיכים. ביום ההוא, באיזה יום? פרק ח'. ביום ההוא, פרק ח', בי"ז ניסן, בחול המועד פסח. נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מה הוא לה. ויסר המלך את הבעתו, שימו לב, זה דבר מדהים, תוך שלושה ימים הגזירה הזאת בעצם עוד לא מתבטלת, אבל מה כן קורה? המן נתלה, מרדכי מקבל את בית המן, ויסר המלך את הבעתו, אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי. כאן כמעט היה הכל יכול להסתיים. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, אבל זה לא מסתיים. באותו היום, ביום ההוא, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרבית הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותומר אם על המלך טוב. ומצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. נו. מה מבקשת אסתר עכשיו? את המן תלו, הכל נחמד, מרדכי קיבל את בית המן, הכל טוב, אבל כתב שכתוב בכתב המלך ונחתם בטבעת המלך קיים. רגע, תקשיבו טוב, ויש עוד משהו שקיים. הרצים שיצאו דחופים, איפה הם? הם מתרוצצים מורעלים בדרך. הם לא יודעים מכל הסיפור, לאן הם הולכים? הם הולכים לכל המדינות להגיד להם להכין את הגטאות. להכין את הפתרון הסופי. הם הולכים להודיע להם שביום 13 לחודש 12 או 12 חודשים, סיום החיסול הסופי והפתרון הסופי של העם היהודי. עכשיו מרדכי ואסתר שולטים, תעצרו אותם. תקשיבו, זו סוגיה מדהימה. תעצרו אותם, תעשו משהו, לא יודע מה. תוציאו סוסים. שאלה טובה מה שאני שואל? חכו, תראו מה קורה. והיא אומרת, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. כלומר, אסתר אומרת, אני עדיין אראה את הרעה ואת אובדן מולדתי. כי הרצים האלה רצים על קרקע מוכשרת למגמה לפתרון סופי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים. עכשיו תשמעו טוב. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. אתם זוכרים את הפסוקים בסוף פרק ג', תראו עכשיו איך הם חוזרים כמעט מילה במילה, לא ניכנס לזה הפעם. בשם המלך. וחיתמו בטבעת המלך. גם אצל המן היה כתוב בעיניך. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך ואת היה, אותם טעמים אגב. עכשיו שימו טוב לב. בחודש השלישי הוא חודש סיוון. ובאותם טעמים כמו אז, בשלושה ועשרים, שמים לב התאריך החשוב הזה? כף ג' סיוון. מה קורה אז? ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש. שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויכתום בטבעת המלך. וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים. אשר נתן המלך ליהודים, תקשיבו מה אומרות האיגרות השניות, היו איגרות ראשונות, הרצים איתם. חבר'ה, כמה ימים עוברים מי' ג' ניסן עד כף ג' סיוון? כמה זמן זה? י' ג' ניסן עד כף ג' סיוון, 70 יום. נשמע מפחיד. ואז בכף ג' בסיוון נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, מתי? להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, לא בעולם, אלא רק הצרים אותם, את האויבים. טף ונשים ושללם לבוז, זה המלכים. מתי? ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. ועוד לא, בפועל. זה 9 חודשים לפני. נכון? עוד לא פורים. 9 חודשים לפני. פצ'גן הכתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקה מאויביהם. אותה מילים. אתם זוכרים? שכל העמים היו עתידים ליום הזה לגמור את היהודים? עכשיו כל היהודים עתידים ליום הזה להינקה מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, נו, כמעט המשכנו בעיר שושן הבוכה, לא? לא, לא, הכל התהפך. עכשיו, עכשיו אתם איתי? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. מתי? בכף ג' בסיוון. 9 חודשים פחות 10 ימים לפני פורים. תגיד לי, עמנואל, יש איזה מנהג מרוקאי או משהו שבכף ג' בסיוון רוקדים ומרדכי יצא לו, נכון? יש פה מישהו שמכיר? לא, לא מכיר. רגע, תקשיבו הלאה. אז הוא יצא בלבוש מלכות, חלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ בארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. כלומר, חיכינו לבעיר שושן צהלה ושמחה אחרי המשפט הקודם. נכון? והדת ניתנה בשושן הבירה, איך היה כתוב הפעם הקודמת, והעיר שושן הבוכה. ומה כתוב הפעם? והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך, ועכשיו והעיר שושן צהלה ושמחה. רגע, פילי פלאות, שושן, נת יעקב צהלה ושמחה. מתי העיר שושן צהלה ושמחה? כ"ג סיוון. רגע, זה העיקר, עוד לא אמרנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, מתי? כ"ג סיוון. עוד רגע תראו את זה ברור. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים. משתה ויום טוב. רגע, רגע, רגע. אני ידעתי שעושים משתה ויום טוב בי"ד ובתדוו. מה פתאום? אתם יודעים מה כתוב בפסוק הזה? שכל מקום שהגיעו אליו עשו משתה ויום טוב. אתם זוכרים שהחשברוש עשה בשנת 3 למולכו 180 יום משתה? תחזיקו טוב, היהודים בשטיבלחים שלהם עשו 9 חודשים משתה. כל מקום שדבר המלך ודתו מגיע, לחיים. אבל לא שמחה, יום טוב. אחרי זה בפרק ת' תבקש אסתר להפוך את י' ות' ו' ליום טוב לדורות, כתבוני לדורות. וחכו, הרבה לפני פורים קורא ההמשך של הפסוק, תשמעו טוב. שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. מתי? לפני פרק ת' פסוק א'. מה כתוב בפרק ת' פסוק א'? בפרק ת' לא נלמד, כי הוא כבר ידוע. וב-12 חודש הוא חודש אדר, ב-13 יום בו. ונהפוך הוא. ואז תולים את הסרט מהמן, נכון? וניקלים ומנצחים את כולם. ועוד הפתעה אחרונה. מנצחים את כולם, תגידו לי, אנחנו מדינת ישראל, נכון? ולתפארת מדינת ישראל, נכון? אז אנחנו יודעים שכשיש ניצחון, חוגגים את הניצחון, נכון? מתי מציינים את פורים? ביום שניצחו? מה פתאום? היום שניצחו זה היום, י' ג'. עושים תענית אסתר ביום שניצחו. הרי זה היום שניקלו ועמוד על נפשם וניצחו. אז מתי מציינים את פורים? נו, ביום שנחו. יום אחרי הניצחון. ביום שנחו, בפרזים נחו בי' ד', ואז מבקשת אסתר בפרק ט' מאחשוורוש לעשות גם בשושן את אותו דבר, נכון? ולכן בשושן בי' ד' עדיין תולים את הסרט מהמן. זוכרים? ועדיין גומרים עם העמלקים, נחים רק בתתוו, אז החג הוא בתתוו. אני מסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, כדי שלא נהיה מבולבלים. חבר'ה, זה שינוי של מה שסיפרו לי בגן. כדאי ללמוד, זו הצעה ממש יפה. זה ממש ספר מצוין. כדאי ללמוד קצת את התנך. המקרא מפרש את המקרא. פשוט בלי דרשות. ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, תראו לי מי מחר, מי שר, בקו ג' סיוון, ככה איזה שיר כזה יפה. תשימו לב גם לעוד תופעה. אין שום חגיגה כשמנצחים את המן. אין שום חגיגה כשתולים את הסרט מהמן ומנצחים את העמלקים. החגיגה הגדולה היא בכף ג' סיוון, ואז ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. זה מוזר מאוד. הרי ודאי שעוד יש קיני צרעות של המנים והמליקים וצרים. הראיה שצריך להילחם בהם בעוד 9 חודשים. אז מה אתם משתוללים? אז מה ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר? פלא עצום. שאלה שנייה, למה בכף ג' סיוון יוצא מרדכי בלבוש מלכות? אתם זוכרים שהתחלנו את הכל בתצווה עם הלבושים? כן? למה בכף ג' סיוון הרי הוא היה אמור לצאת בלבוש מלכות חלת וחור בי' תתוו? מה קרה בכף ג' סיוון? למה התאריך הזה כל כך חשוב? מה זה משנה בכלל באיזה תאריך זה היה? למה זה חשוב להגיד במגילה בחודש השלישי? ב-23 בו, המושג הזה, החודש השלישי, אנחנו זוכרים אותו ממתן תורה, נכון? בחודש השלישי באו בני ישראל, נכון? בחודש השלישי. החודש השלישי הוא לא סתם. ואגב, חז"ל אומרים, בזכות מתן תורה. ועוד משפט אחד מרתק. חבר'ה, עוד שיר. זה לא יפה, השתיקו אותנו היום, אז אין שירים. עוד שיר. הדור קיבלוה, הדור קיבלוה, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, נכון? מתי? בפורים, נכון? כל הדרשות פורים. להחזיק טוב את הכיסאות. חז"ל אומרים את זה על הפסוק ליהודים הייתה אורה ושמחה. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש היה בכף ג' סיוון. שפת אמת אומר את זה מפורש. זה פשוט גם בגמרא. אז מה עושים פה? אתם יודעים שכתוב בספרים הקדושים שכף ג' בסיוון, כדאי לזכור את זה, זה עוד הרבה זמן, אפשר לשכוח. וכף ג' בסיוון זה יום המסוגל להרבה הרבה ישועות, להרבה סגולות. כף ג' בסיוון, כל מי שהוא מעם מרדכי, יש התוועדות מעניינת מאוד של הרבי מלובביץ', אבל יש את זה בכל הצדיקים. שבכף ג' בסיוון זה רגע שבו יהודי שולט על כל העולם, ולהחלטות שלו יש משמעות. מה קרה אז? והשאלה המקדמית ששאלתי מקודם, הרצים יצאו, הרצים באגרות הראשונות. יצאו הרצים באגרות הראשונות אז למה לחכות 70 יום? אני מבין שזה לוקח זמן. אבל זה... לא הייתם מצפים שדבר ראשון תוציא רצים אחרים? לא היינו מצפים לזה? דבר ראשון, תעיף עכשיו רצים אחרים שיתפסו את העסק, שיעצרו אותם. אתם יודעים איזה פוגרומים יכולים להתחיל? צריך לספר לנו, אנחנו דור אחרי. הוריי ורבותיי, אני חושב שמי שלא עושה את החשבונות הפשוטים האלה, ששלושת קבוצות התאריכים, פסח, פורים, ובאמצע עטרת הזהב הגדולה של החודש השלישי בכף ג' סיוון. צריך להבין מהי המלחמה בעמלק. יש שני מדרשים מעניינים מאוד. האמת היא שהאחד זה תלמוד ירושלמי, זה לא מדרש, והשני זה ביאור הגרא על פי מדרש. שניהם אומרים דברים אחרים מאוד מעניינים למה 70 יום לקח. קודם כל הגרא אומר דבר מדהים. הגרא אומר למה מרדכי לא שלח מיד רצים אחרים. והוא אומר שמרדכי ואסתר רצו שיצאו ויחזירו את אותם רצים, והשלוחים שהלכו ואולי כבר הגיעו למקומות הקרובים, הם עצמם ילכו ויביאו את האגרות השניות. כדי שלא יגידו בעמים ובמדינות, החבר'ה פה השתגעו, זה כנראה אופוזיציה, קואליציה, אלה הולכים לכאן, אלה הולכים לכאן. עכשיו, ונהפוך הוא יהיה מושלם. באגרות השניות, כך כתוב בתרגום השני, בפצ'גן הכתב, באגרות השניות כותב המלך, יש עם ותעינו בו. העם הזה הם תמימים ונאמנים, והם אוהבים את העמים, והוא מתחיל לתאר את עם ישראל בתיאור מדהים, פצ'גן הכתב, האגרות השניות. ושם באגרות השניות מוסבר, והמן שלא בא מאיתנו מזרע המלוכה, וגידלנו אותו, הוא שיקר והוא רימה, וכולי וכולי, זה מהלך מעניין מאוד, מי שיראה את התרגום השני, מה כותב המלך? הרי הוא אמור לשכנע את האנשים שלא יחשבו שהוא לא נורמלי. אומר הגרא, קודם כל, היה חשוב מאוד למרדכי ואסתר שזה יהיו אותם שליחים. החשדר פנים והפחות. אז למה 70 יום חיכו? שתי תשובות שראיתי. אחת, כמו שאמרתי בתלמוד הירושלמי במסכת סוטה, וכך כתוב שם. למה המתינו 70 יום? לעשות חסד עם העמים, תשמעו טוב, מוזר מאוד, על 70 הימים שהתאבלו המצרים על יעקב אבינו. שמעתם את הבומבה? מצרים התאבלו 70 יום, האימפריה הגדולה עצרה את הכל ל-70 יום, להתאבל על יעקב אבינו, ועכשיו חיכו את 70 הימים האלה. בסופם ליהודים הייתה אורה, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. והגרא נותן תשובה שנייה מפעימה. תשמעו אותה. אומר הגרא, הרי עד לפני זמן לא ארוך, נהננו מסעודתו של אותו אחשוורוש, נכון? והשתחווינו לצלם, נכון? זוכרים? איש יהודי היה בשושן הבירה, שלא יכרה ולא ישתחווה. כמה שנות גלות היו בבבל? 70 שנה. אומר הגר"א, מרדכי רוצה שהעם יעשה 70 ימים של תשובה. ואחרי שהעם עומד ב-70 ימי תשובה כנגד 70 שנות גלות בבל, אחרי שהעם עומד בזה, עכשיו נקראים סופרי המלך, ועכשיו יש כוח להעביר את הגזירה. תחזיקו טוב. הגזירה לא עוברת כי הגיעה איזה קונסטלציה פוליטית נוחה, אלא כי התשובה הגיעה לפסגתה, לעוצמתה. תיקנו את 70 שנות הגלות, את 70 שנות החורבן, החטא. ואחרי 70 יום, מי"ד ג' ניסן עד כ"ג ג' סיוון, נקראים סופרי המלך, ומרדכי יוצא מלפני המלך, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. תשמעו כמה מילים של השפת אמת. מילים פלאיות. השפת אמת אומר, הרי הגיע הזמן שנבין סוף סוף את הסיפור האמיתי. מה זה המלחמה של עמלק? במה הוא לוחם? עמלק לוחם בתורה. עמלק לוחם בקשר של ישראל ואורייתא וקודשא בריחו חד. לכן עמלק, דיברנו על זה רק לפני שבועיים, לכן עמלק תמיד יהיה סמוך למתן תורה. אתם זוכרים את רפידים? אתם יודעים מה זה עמלק אומר על שפת אמת? תחזיקו טוב. עמלק זה אני. עמלק זה אותו החטא שאני מאפשר בו לעמלק להופיע ולהסתיר את שם השם. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל בלשון סגי נהור באותו הדור כליה? כי הם בעצם יצרו פה עמלק. בסיפור של רפידים שרפו ידיהם מן התורה ושאלו היש השם בקרבנו, התורה מבקשת להגיד לנו דבר מאוד פשוט. אל תחטאו, כי אם תחטאו יבוא עמלק. זה אשר קרחה בדרך. אשר קרחה בדרך, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, אתה קודם כל מתקרר, אתה לא קשור בחום, באמתיות, באש, ואז אתה מבין שהכל מקרה, זה סטטיסטי. יש קודש ברוך הוא, בטח. אני גם הולך להתפלל במינכה ובמייריב, כן, יש בשבת, כן, אבל למה יש קורונה? ככה, ולמה יש מלחמה? ככה, ואיך זה ניצח? ככה, ואיך הוא הפסיד? ככה. ואז כשאדם חי בסטטיסטיקה הזאת ובקור הזה, אשר קרחה לשון מקרה, אשר קרחה לשון קור, ואז אשר קרחה לשון קרי, זה לא עוד דבר, אלא זה כבר בא כתוצאה ממילא. דבר מדהים. לכן, אחרי מפלת עמלק ברפידים, זוכים לקבלת התורה. ולכן אחרי מפלת המן, זוכים לקבלת התורה מחדש, להדור קיבלו בימי אחשוורוש. שיעור האחרון לא הספקתי להגיד, חז"ל אומרים, בפרק ט' כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, זוכרים? ועל זרעם, נכון? את דברי הצומות, את תענית אסתר ואת פורים, קיימו וקיבלו היהודים עליהם. אומרים חז"ל, קיימו מה שקיבלו כבר. איפה קיבלו? במעמד הר סיני. קיימו מה שקיבלו. שחזרו וקיבלו את התורה מאהבה. תשמעו, זה הפלא ופלא. אתם יודעים מה עומק ההסבר? קיימו מה שקיבלו, זה לא שעכשיו קיימו מה שקיבלו, לא הבנתי, ועד עכשיו לא קיימו מה שקיבלו. המילה קיימו בעברית היא לא רק אני עושה את זה, ביצעתי. למילה קיום בעברית יש שתי משמעויות. משמעות אחת זה אני עושה את זה, קיום, ביצוע, ויש לה עוד משמעות. אתם יודעים מה זה במשפט? שטר קיום במשפטים? שטר קיום? לקיים משהו זה לתת לו תוקף. להפוך אותו לבר תוקף משפטי. אתה יכול לכתוב חוזה והחוזה הוא נהדר, יש חתימות, יש הכל, אבל אין לו תוקף, אין לו קיום. אתם יודעים מה מוסבר קיימו וקיבלו? תקשיבו מה שכתוב, זה פילי פלאות. קיימו בגלל שזה היה בהתערותא דלתתא ובתשובה מלמטה, בלי שזה בא מלמעלה, בלי שזה בא בהתערותא דלעילא גלויה, בלי לפידים וקולות וברקים. וכך קיימו, נתנו קיום למה שקיבלו. כשקיבלו את זה בהר סיני, קיבלו, אבל היו כלים, עוד לא היו כלים לקיום הזה. קיבלו, קיבלו, כי השם ירד על הר סיני. כי היו קולות ולפידים וכל העם ראה את הקולות. קיבלו. אבל השטר קיום ניתן אחרי 70 ימי תשובה. אתם יודעים למה כתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר? תשמעו שפת אמת מדהים. לכן אחר מפלת המן, אני קורא שתי שורות מדהימות, תקשיבו. שוב, זוכרים? ליהודים הייתה זה בכף ג' סיוון, זוכרים את ההפתעה? לכן אחר מפלת המן זכו לתורה, לכן אחר סיוון שהרגישו ביום מתן תורה את התגדלות שמו יתברך על ידי מפלת המן הרשע. אתם יודעים מה היה בחודש השלישי? בחודש השלישי הגיעו לחג השבועות. היה חג שבועות מוזר מאוד. חג שבועות הוא תמיד 50 יום אחרי ליל הסדר, נכון? אבל בשנה הזאת לא היה ליל הסדר. 50 יום אחר כך מגיעים לחג השבועות. ואז עם ישראל הרגיש חג שבועות אחר לגמרי. הוא כבר הרגיש שהוא הפיל את המן. שלושה ימים של סק ואפר. אתם יודעים למה זה חשוב כל הסיפור שלא עשו ליל הסדר, שצמו? אתם יודעים למה זה כל כך חשוב בפירוש במגילה? אתם יודעים למה? כי ליל הסדר זה התערותא דלעילא. ליל הסדר זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל כשהמן כבר הגיע לרגע של הגזירה, ונתחייבו שונאיהם של ישראל חס ושלום כליה, אז איך אמרה אסתר למרדכי? כשמרדכי אמר לה, אבל איך אני עצום? כשאמרה לו, לך כנוס את כל היהודים. שלושת ימים, לילה ויום, הוא אמר לה, אבל ליל הסדר. אז היא אמרה לו, אתה הוא זקן שבישראל, אם אין ישראל, למה פסח? מי צריך פסח? אין ישראל, חס ושלום. מה פירוש אין ישראל? אנחנו עכשיו צריכים להביא לעולם התערותא דלתתא, אחרי שלושה ימים של התערותא דלתתא, ביום השלישי, נכנסת אסתר. אבל עוד לא היו שלושה ימים מלאים, כי זה ביום השלישי. אז היא מחכה ליום שלמחרת. ואז כבר אין כוח לאמן. אתם יודעים למה אין כוח לאמן? כי אנחנו ניצחנו אותו. כי אנחנו חזרנו אל התורה. אז המן נתלה. זה מה שחרבונה הבין. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי עומד בבית המן גבוה 50 אמה. אנחנו תיקנו את הכל. אבל זה עוד לא מספיק. אז תשכמו טוב. רק שעיקר השמחה שלהם היה על ידי מה שזכו על ידי זה לתורה ולהתגדלות שמו. ולכן נבנה אחר כך בית שני. וחזר להיות שלימות הכיסא. אין שמו שלם ואין כיסאו שלם. אתם יודעים מה זה שמו? כי יד על כס יה. חזל אומרים אין שמו של השם שלם ואין הכיסא שלם. כס ולא כיסא. יוד קי ולא יוד קי וו קי. שמו של השם, אתם יודעים מה זה? זה התורה. התורה זה שמות השם. התורה. ולכן כתוב ליהודים, הייתה אורה ושמחה, הייתה. כי באמת כל זה אות על חיבתן של בני ישראל, כי תמיד יש קדושה בישראל, רק הרשעים מחשיכים שהקדושה לא מתגלית. בעולם. ורק על ידי מחיית המלך היא יכולה להתגלות. חשבתי היום עוד משהו שהוא פלא פלאות. פלא פלאות. אלי, דיברנו בזה שנייה, תשמעו. אתם יודעים מה עוד קרה בכף ג' סיוון? הדבר הראשון שקרה בהיסטוריה בכף ג' בסיוון? מדהים. בכף ג' בסיוון, על פי הגמרא, מדברת מרים במשה. והיא נכנסת לשבעה ימים של הסגר, ובכף ט' בסיוון נשלחים המרגלים. תיקחו מכפתת בסיוון 40 יום, תשעה באב. בכף ג' בסיוון, גמרא מפורשת, מדברת מרים במשה. תקשיבו טוב, מוריי ורבותיי, זה חידוש מפליא. אתם יודעים למה שמח המן? אתם זוכרים למה שמח המן שהפור נפל באדר? למה הוא שמח שהפור נפל באדר? כי זה החודש שמת בו משה. בדקות שבדקות, בעדינות שבעדינות. אתם יודעים איפה התחילה הפגיעה במושג הפנימי הזה שנקרא משה שבכל אחד ואחד? בכף ג' בסיוון, כשמרים דיברה במשה. בכף ג' בסיוון, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויגר. חז"ל אומרים שלא היה יודע המן הרשע שבאותו היום מת, אבל גם באותו היום נולד. ותמיד שאלנו וענינו, אז מה אם הוא נולד, אבל הוא מת? מה זה משנה לו? העיקר שהוא מת מבחינתו. התשובה, אני חושב, הכי עמוקה היא, לא היה יודע המן הטיפש הרשע הזה, המרושע הזה, שבאותו היום, תחזיקו טוב, שמשה רבינו מת, באותו יום נולד אצל כל אחד מאיתנו, מוישה רבינו קטן. איך שרים בגן? משה בתיבה? משה בתיבה נולד כשמשה מת. מה השם אלוקיך שואל מאימך מהמשה שבך. בכף ג' בסיוון, ליהודים הייתה אורה ושמחה. זה היה בחודש השלישי, בחודש של מתן תורה. 70 יום של תשובה. ועכשיו אתם שמעתם את הפירוש השני? 70 יום חסד עם העמים על החסד שהם עשו ליעקב אבינו, מה הקשר? מה זה רבים מעמי הארץ מתייעדים? זה קרה בעקבות כף ג' בסיוון, זה לא קרה בעקבות י' ות' באדר. הרבה עמים ראו התקפות וניצחונות. כל ההיסטוריה מלאה בזה. כל ספרי ההיסטוריה מלאים בהרפתקאות ובניצחונות ובגיבורים ובחדשים. אתם יודעים מה קרה בכף ג' בסיוון? בכף ג' בסיוון מרדכי יצא. זה תמיד היה בכוח. עכשיו הוא יצא. וכשהוא יצא הוא גילה לרבים מעמי הארץ שכשאני היהודי מנצח את המלאק כי אני מתחבר למה שאני, אז העולם כולו משתחרר מהמלאק שחונק אותו. מה שנתן יעקב אבינו למצרים, נתן מרדכי ואיתו עם מרדכי ל-127 מדינות אחרי 70 יום. זה צריכים להיות אותם שלוחים, כמו שהגר"א אמר, כדי שהנהפוך הוא יהיה מוחלט. ואותם שלוחים שיצאו עם האגרות הראשונות, תראו בתרגום השני מה היה כתוב בהם, שהתקציר שלהם הוא במגילה. יוצאים עם האגרות השניות ושם כתוב שאיש אחד רע לא ידע והכחיש ושיקר למהו התפקיד של עם ישראל. אבל עכשיו אומר המלך באגרות השניות, אנחנו מבינים שהם, זה הלשון שם בתרגום השני, אוהבים את העמים. זה לא איזה ביטוי סחריני. הם לא הולכים לבנות בית מקדש לעצמם, הם הולכים לבנות בית תפילה לכולנו. את כולנו הם יוציאו מהעמלקיות שחוסמת את העולם, מהדאשיות, מהרוע, מהנבזות, מהמפלצתיות שאנחנו בעצם יצרנו אותה. זה הסיפור של מגילת אסתר. מגילת אסתר היא סיפור האחריות הגדול ביותר בעולם. החגיגות לא מתרחשות כשתלים את המן ולא כשתולים את עשרת בני המן. זה נכון, את המן תלו על עץ גבוה, את ויזת על הציץ, את דלפון על טלפון, מצוין. אבל זה לא מילים מן המקורות, למרות שזה לחן עממי. המילים מן המקורות הם ששמחים כשנחים, לא כשמנצחים. כי מה שהיה צריך, אומר השפת אמת, עם ישראל להביא לעולם, זה מנוחה. ויניחהו בגן עדן. את המנוחה הזו מהמרוץ העמלקי, את המנוחה הזו היה צריך. וכשעם ישראל מבין שבעצם הוא חוטף, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. יש מדרש שבו אני אסיים ואז אני אחזור ללבושים, כי זה החידוש הגדול. יש מדרש מדהים. המדרש אומר, מדרש פסיקתא, מרתק, שמדבר על זכור את אשר עשה לך המלאק, ומדמה את המלאק לכלב שבא לנשוך. אתם זוכרים את זה? שדיברנו על זה שהוא לוקח את הילד על הכתפיים, נכון? הזכרנו את זה לא מזמן באחד השיעורים, והוא מפיל אותו לפני הכלב, והכלב נושך אותו. אז יש מדרש שאומר את זה אחרת לגמרי. תקשיבו, בפסיקתא רבתי. תשמעו איזה מדרש יפה. כתוב שם כך. אמר רבי ברכיה, למה הדבר דומה? למלך, תשמעו איזה יופי של מדרש מתוק, שהיה לו פרדס, של המלך פרדס, והיה לו כלב אחד, יושב ומשמר את הפרדס. הבולדוג. הוא שומר על הפרדס. בא בנו, תשמעו את הסיפור, בא בנו של אוהבו של המלך. מעניין? היה אחד שאוהב את המלך, הבן שלו בא, עוד מעט תחשוב מי זה, בא בנו של אוהבו של המלך, לגנוב מתוך הפרדס. עמד אותו הכלב ונשכו. את מי? את הבן של אוהבו של המלך. כשהיה המלך מבקש לבנו שלא להזכיר לבנו של אוהבו שרצה לגנוב מתוך הפרדס שלו, סובך. כשהמלך רצה להגיד לבן שלו, הוא לא רצה להזכיר את הבן של זה שאוהב אותו. אז הוא לא אמר לו, תשמע, אתה זוכר את הגנב? הוא לא אמר לו כך, מה פתאום? הוא היה אומר לו, אתה זוכר מה שעשה לך אותו הכלב? רגע, רגע, לך? לא, לבן של ההוא. אתם יודעים מי זה הבן של האוהב של המלך ומי זה הבן? זה אותה אחד! זה רק משחק! זה אתה היית במצב שהייתי צריך להפיל אותך מהכתפיים ושהכלב יבוא וינשוך אותך. אבל אני לא רוצה להזכיר לך שזה אתה, אז אני אומר, אתה זוכר את הכלב הרע? יש שיר ילדים. זה הפיל הצהוב בן הדוב אחי הקוף, אני כבר לא זוכר שם את המילים. זה לא אני שברתי. אתה זוכר את הכלב? אתם יודעים מה אומר המדרש? כשאומרים זכור אותו שרשה לך המלך, אתם יודעים מה הכוונה? אתה זוכר שאתה הבאת את המלך, אתה זוכר? אתה זוכר שבאת לגנוב מהמלך, אתה זוכר? אתה לא זוכר, אה? אתה באת לגנוב מהמלך, מותק. לא זוכר? אבל אני הבן של המלך. כך ישראל חטאו ברפידים ואמרו, יש השם בקרבנו, ומיד בא הכלב ונשכו. זה המלאק. וכשהיה הקדוש ברוך הוא מבקש להזכיר לישראל את החטא שחטאו ברפידים, היה אומר, זכורים אתם לאותו המלאק שבא עליכם? זכור את אשר עשה לך המלאק. זה ענק, זה פילי פלאות. כל הסיפור של פורים הוא שם בשלושה ועשרים בסיוון, ואז ליהודים הייתה אורה ושמחה, ואז רבים מעמי הארץ מתייעדים, ואז מתחילים תשעה חודשים, פחות עשרה ימים, שמכשירים את הקרקע לפורים. ואז תקשיבו טוב, מה עושה עם ישראל ביוד ג' אדר כל שנה, מחר בבוקר? מה הוא עושה? רק לפני פורים, לא לפני אף חג. כל חג נכנסים אליו מתוך ערב יום טוב. אוכלים מאסירים, מפריעים במטבח, תואמי החיים זכור, כל מיני וורטים. הכל טוב. חבל על הזמן. רק בתענית אסתר אכלנו אותה. כלומר, לא אכלנו אותה. רק בתענית אסתר. זה יפה ככה להיכנס לפורים? בפורים משולש, יש כיף אחד גדול. אתם שומעים ירושלמים שביניכם? שומעים הירושלמים? בפורים משולש פעם מיוחדת, זה קורה מעט מאוד. כל עם ישראל קורא מגילה ביהודה לבדה. ביחד, לך כנוס. אבל קורה עוד דבר. כל עם ישראל נכנס למגילה מתוך צום. זה זה לא קורה לירושלמים. אני זוכר בפעם הראשונה שהייתי צריך להיכנס למגילה בפרזים מתוך צום, לא הבנתי מה קורה, זה היה נראה לי חילול הקודש. למגילת אסתר נכנסים אחרי י' בליל ת' ו'. י' חצי שמנים כבר מכל המאכלים של החבר'ה מהמקומות ליד ירושלים. ואז באים בפורים נזכרים שזה הכל אני. ליהודים הייתה אורה ושמחה, שבועות התהפך להם, קיבלו בימי אחשוורוש. הייתה אורה ושמחה, האיגרות השניות. ואז אתם יודעים מה קרה, ובזה נעמוד. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. היי חבר'ה, זה פי לפלואים תחפושות. אתם זוכרים במה התחלנו פרשת תצווה? שהמלך אחשוורוש לובש בגדי כהן, נכון? חז"ל אומרים שגם ושתי לבשה איזה בגדי כהונה כאלה מוזרים. ושאלנו, מה הם רוצים כל הרשועים האלה? למה הם מתלבשים בלבושים? למה הם מתלבשים בכל ה... דרך אגב, בעשר שניות, אתם זוכרים שאמרתי לכם שזה מוקדש גם לצבי וגם לצבי וכן ל... כי כ"ג בסיוון, לפני 20 שנה, זה פעם ראשונה שאני זכיתי לעשות חתונה לילדיי. זה היה יום הנישואין שלהם, אז לא הבנתי אז מה זה. וזה כ"ג בסיוון, אז לכן אני מוסיף עוד פעם מזל טוב. אבל עכשיו נחזור אלינו. בכ"ג בסיוון יוצא מרדכי עם לבוש. ואנחנו צריכים דקה וחצי בשביל זה. אבל זה כל פרשה תצווה, תקשיבו איזה עומק. בדרך כלל, זה דבר מדהים עכשיו. כשאתה רוצה לתאר לבושים, אז הלבושים מתארים משהו נמוך יותר מהתוכן עצמו. נכון? יש את התוכן ויש את הלבוש שדרכו אני מעביר את זה. אמת? אני מלביש את זה. יש שלושה סוגי לבושים, כך מלמדים אותנו. מחשבה, דיבור ומעשה. אפשר להלביש משהו באופן מעשי. נכון? נתנאל, אני רואה אנימציה ככה מסביב. אפשר לעשות זה בדיבור, ואפשר גם במחשבה. גם מחשבה זה צורה של... זה לא הכוחות עצמם, זה לא החוכמה והבינה והאהבה והיראה, זה מחשבה איך להביא את זה לידי מימוש. לבוש תמיד, תשמעו, זה דבר מצום עכשיו. לבוש תמיד הוא דבר שהוא חיצוני לי. לעומת זאת, כשאני רוצה לתאר את המידות, את האהבה שלי הפנימית, את היראה הפנימית, זה יותר פנימי. כולם יכולים להביא לידי ביטוי מצווה. אני מניח תפילין. אתה יכול להשוות בין ההנחת תפילין שלי, זה לבוש במעשה. לבין הכוונה של משה רבינו בהנחת תפילין, הכוונה הזו היא הרי אינסופית. עכשיו תחזיקו טוב, 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 מהפכת עולם עכשיו. מלמד אותנו התניא. ההבדל בין לבושים של תרי"ג המצוות, לבושים כמו שנקראים של הנפש האלוקית, לבושים של תורה ומצוות. לבין כל הלבושים האחרים בעולם, תשמעו זה נורא אמן, ושבתורה ומצוות הלבושים הם גבוהים לאין ארוך מהחוכמה עצמה ומהבינה ומהאהבה והיראה הכי גבוהים שיש. כי כשאני מניח תפילין, תשמעו טוב, אני צינור שעושה בדיוק את הפעולה שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. זה אלוקות נטו. גם יהושע בן נון ודוד המלך והרמב״ם והתניא, כשהם אוהבים את השם, אז זה עדיין הם אוהבים את השם. גם החוכמה הגבוהה ביותר של הארי הקדוש ושל הזוהר ושל רבי שמעון בר יוחאי, היא לעולם לא בדיוק רצון השם. זה דבר מדהים, אתם יודעים מה עושים האויבים שלנו כשהם מנצחים כל פעם? הם לוקחים את הכלים ואת הלבושים ומנסים הטיפשים האלה להתלבש בהם. רשעים ארורים. טיפשים מטופשים. זה בדיוק כמו טיטוס הרשע, שלפני שער טיטוס הנבזי, כשנכנס לבית המקדש, נכנס לקודש הקודשים, כך מספרת הגמרא, ראה את הקרובים הרשע הזה, ומה ראה שם? את כל התינופת החולנית שלו, את כל התאוותניות שלו, והביא זונה, ולקח את הפרוכת, ושכב איתה בקודש הקודשים, ולא תפס בכלל, שאין כאן כלום, אין כאן שום דבר, כל הקדושה היא בעצם זה שזה רצון השם, איך שהוא רוצה. אתם יודעים מה עשה מרדכי? בכף ג' בסיוון, כשהדור קיבלו בימי אחשוורוש, בכף ג' בסיוון, כשליהודים הייתה אורה זה תורה, ושמחה זה יום טוב, וססון זה מילה, ויקר אלו תפילין. אתם יודעים מה עשה מרדכי? הוא לקח את הלבושים ולבש. הוא לבש לבוש מלכות. אותם לבושים שבהם השתמש אחשוורוש, תכלת, חור, תחריך בוץ, ארגמן. ועכשיו הסבר למשהו מדהים, אם עוד יש כוח, זה פלא פלאות. שאלתי את עצמי למה אתרת זהב גדולה. הרי אחשוורוש היה לו גם זהב וגם כסף, השקות בכלי זהב וגלילי כסף. למה אתרת זהב גדולה? רק במילה אחת. במשכן גם היה זהב וגם כסף. בעולם הקבלה מוסבר שהכסף מתאר את עבודת הצדיקים. הזהב שנצרף ונצרף ונצרף מתאר את עבודת בעלי התשובה. ולכן גדולים בעלי תשובה. בסוף 70 ימי התשובה של עם ישראל לובש מרדכי היהודי עטרת זהב גדולה. זה הסיפור של כף ג' בסיוון. זהו מרדכי יצא. ורק אז העיר שושן צהלה ושמחה. הדת ניתנה בשושן הבירה, ובמקביל לאויב היה צריך להיות כתוב, והעיר שושן צהלה ושמחה, במקביל והעיר שושן נבוכה, אתם זוכרים? אבל לא. ומרדכי יצא, מרדכי הוציא לאור את האורה והשמחה והססון והעיקר שיש אצל יהודי. והוא גילה את הלבוש, והוא גילה שהלבושים שלנו הם אינסופיים, הם המצוות, הם ההלכה, הם ה-200.5 אורכו וה-100.5 רוחבו. כהן שנכנס מחוסר בגדים לעבודה חייב מיטה. והם, הבני מוות ההם, חושבים שהם יכולים לקבל כוחות כשהם מתחפשים ולובשים בגדי כהן גדול. סיפור סיפרו לי בימים האחרונים, סיפור לסיום, סיפור שבטח רבים מכירים, אמרו לי שהוא גם הופיע וכל מי שרוצה ברב גוגל יכול למצוא אותו, אני לא יודע מצאתי. שבתשעה באב אחרי קום המדינה, סיפור מדהים, שבתשעה באב אחרי קום המדינה, הלכה קהילת יהודי רומא, עם הרב שלהם, אל שער טיטוס ברומא. זוכרים את השער? זה השער שבו רואים את היהודים מגיעים מושפלים ואת הרומאים מגיעים חזקים עם כל כלי המשכן אל רומא. הם אמרו מול השער קינות לתשעה באב, בשנה אחרי קום המדינה, ואז כל הקהילה מתחילה ללכת לכיוון ההפוך מהאנדרטה. חוזרים הביתה. מרדכי יצא מלפני המלך בגדול שבדברים, לא באהבה, לא ביראה, לא בחוכמה, לא בבינה, לא בדעת, בלבוש. לבוש מלכות. זאת הספירה של תורה שבעל פה. מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן. איך אמר המן? דתיהם שונות. ואומרים המפרשים, גם התורה שבכתב שלהם וגם התורה שבעל פה שלהם. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. פסח, פורים, ובאמצע, 23 בסיוון, סוף 70 ימי התשובה הגבוהה. חזרה ל-70 הימים, שבהם עם ישראל חוזר להבטיח לעולם שהוא מקים בית תפילה לכל העמים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. שנזכה בעזרת השם, הדור קיבלוה ליהודים, ליהודים. נו, עכשיו צריך להתחיל פה איזה לילה של